התחלתי בכניסה עם מתוך טעות, עוסק הדף בעיקר בפרשת שלח במרגלים ולא בעלותך, התשובה היא שלא. אני רוצה להגיע לפרשת והעלותך ואליה מגיעים המקורות מאמצע העמוד, אבל אני רוצה להגיע אליה מתוך פרשת שלח, מתוך העיסוק בחטא המרגלים. ונדמה לי שעיון מסוים בפרשת המרגלים יכול לשפוך אור רב מאוד לא רק על הפרשה שלנו, פרשת והעלותך, אלא על תלונות בני ישראל בכלל, על פרשת המתאוננים שלנו בפרט, כמובן על הרבה השלכות הנובעים מן הדברים האלה. לכן אני ברשותכם מבקש לעסוק ראשית בלימודה של פרשת מרגלים, וממנה נגיע אלינו. אם רוצים לעיין אל נכון בפרשת מרגלים, חייבים, כמו בכמה פרשיות בדור המדבר, לעסוק בה מתוך השוואה בין הפרשה עצמה כפי שהיא מסופרת בתרחיש ההיסטורי, ספר במדבר, עוצמות, במקום שזה נמצא, לבין השחזור של הפרשה על ידי משה רבינו בספר דברים. הדרישה הזאת היא דרישה שנקבעת מאיתנו בהרבה מאוד פרשות במהלך המדבר, בגין הרבה מאוד שינויים והדגשות ותוספות ודברים שמבקש משה ללמד אותנו מתוך המגמה של משה בספר דברים, הועיל משה בארץ התורה הזאת. ספר דברים שמתחילתו הוא לא רק שחזור היסטורי אקדמאי, אלא כולו רצוף אהבה מצד אחד ותוכחה מלאה מצד שני. הדברים נכונים בהמון פרשיות, אולי יותר מבכל הפרשיות כולן בחטא המרגלים. ואנחנו מתוך הפסוקים הרבים שמופיעים כאן בהשוואה בין פרשת שלח ופרשת דברים, בתיאור הפסוקים של חטא המרגלים ניגע רק בבודדים שנוגעים בנקודות עצמן. פרשת המרגלים פותחת כך: וידבר השם למשה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו כל נפיו ההם. משה שולח אותם, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. אנשים מיוחדים, ראשי בני ישראל, ומתחיל הפירוט: למטה ראובן, למטה שמעון, למטה יהודה, כמו אגב לב, דילגו כאן על מטה לוי, אין נשיא לשבט לוי, לא נשלח במשלחת, תופעה מעניינת, זה לתת עליה את הדעת, נגיע לזה בהמשך, והוא שולח אותם. כבר כאן נמצא השוני הראשון המפורסם, שכולם נוגעים בו, בין התיאור המקראי, של המספר המקראי בקודש, את מה שקרה, לבין איך שמשה מתאר אחר כך את מה שקרה. התיאור הוא שלח לך אנשים, אם כן, מי הוא המצווה? הקדוש ברוך הוא. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך. צריך אגב להבין מה פירוש לך. שלח. אבל זה מתחבר, שלח לך. להנאתך, לטובתך, אנחנו מכירים את המילה לך הרבה פעמים. לך, לך, אל הארץ אשר הרקע. גם שם אנחנו נברר מה זה לך. אבל ברור שהמצווה כאן הוא הקדוש ברוך הוא. אין כאן פנייה לא של משה אל הקדוש ברוך הוא במגמה לשלוח משלחת, ואין כאן פנייה של משה כלחץ מתחת של העם אל משה. כל זה לא מופיע, אלא רק דרישה של הקדוש ברוך הוא, שלח לך מרגלים. אגב, לא מרגלים, הם לא מקראים מרגלים כאן בכל הפרשה, אלא אנשים שגם תפקידם הוא לא לרגל אלא לטור. עוד נגיע להבדל. בפרשת דברים, אני אחזור עוד מעט לפסוקים מצד ימין, אבל אני מדלג מיד לפסוקים שנמצאים בעמודה המרכזית, משה מתאר תיאור שונה לחלוטין. ואני שם חורב, נראה מלמעלה, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא הוא אשר ייתן דרך הר האמורי, כאשר ציוונו השם אלוהינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. נדמה לי שהתגשנו יותר מפעם. המיקום שבו מופיע הביטוי כאשר ציוונו או כאשר ציווה כן עשו, הוא בעל משמעות. עד כאן עשינו כאשר ציוונו. מכאן יש מקום לזאת. כל ההליכה הזאת עשינו כאשר ציוונו. עכשיו מגיע הפסוק הבא. ואומר עליכם בתם עד הר האמורי אשר השם אלוהינו נותן לנו. ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, עלה רש כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תפחד. זאת הייתה הדרישה, המשיך לעשות כאשר מצווה השם, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך. לא לירא, לא להיחת, עלה רש. ותקרבון אליי כולכם, ותאמרון ישלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר. ואני מפסיק כאן לשנייה ועוד מעט מחזור לזה, גם בפרטים של מה העם מבקש, ובפרטים המופיעים בפרשת שלח בתפקידם של המרגלים, יש שוני גדול, מיד נראה אותו. אבל כבר אנחנו רואים שהפנייה היא פנייה של העם, שהיא באה קצת בניגוד לאווירה הקודמת. אני אמרתי לכם, עלה רש כאשר דיבר השם, אתם התקרבתם אליי, קרבתם אליי כולכם, ואמרתם, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. ויתאב בעיניי הדבר, ואקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. עוד מעט נחזור להמשך, כי ההמשך הוא בעיקר ההבדלים. אם כן, ראשית, אתם פניתם, אני הסכמתי, וראשי מיד, מתחת לפסוקים מצד ימין, סוגר את הבעיה בצורה הידועה שלו, שלח לך, אני מדלג על כל הפסוקים ורואה את ראשי פתר את הבעיה, לדעתך. אגב, ראשי פתר כאן שתי בעיות פרשניות מיד. ראשית של הסתירה בין הפרשות, שני של המילה לך. כאן לך זה לא להנאתך, זה ודאי שלא לטובתך. שלח לך לדעתך, אתה רוצה. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. הרישה לפחות בדברי רש"י גם לא אומרת שאני מתנגד. רק אני איני מצווה. אין כאן ביטוי של התנגדות אלוהית. אין כן בהמשך. לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו. הנה רש"י עושה מה שאנחנו עכשיו עושים. חשבי את הפרשיות. כמה שנאמר ותקרבון אליי כולכם וגומר, ומשה נמלך בשכינה. הוא בא להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. אני אומר להם על הרש כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לתת לך. הם רוצים נשלחה אנשים לפנינו. מה לעשות? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר אלה אתכם מעוני מצרים וגומר, מתחילת הדרך. והוצאתי והצלתי לכולי אלה אתכם מעוני מצרים. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי מרגלים למען לא יירשו. אני כואב, לא רק אי התנגדות, שלח לך לדעתך, אני לא רוצה כך. ואם נעיין לרגע אחד בראשי מתחת לפסוקים מדברים, במרכז העמוד, שם יש ראשי בשורה השלישית בפסוק כ"ג, ויתב בעיניי הדבר, גם שם הוא מסביר, בעיניי, אבל לא בעיני המקום. ואז השאלה הראשונית שחייבת להישאל, אז למה גם הקדוש ברוך הוא וגם משה לא עוצרים את זה? מה פירוש? אם זה לא נכון, אז למה משה לא לוחם? למה הוא לא מפסיק את זה? כנראה שיש כאן גם איזה צלילים של ויכוח סמוי כביכול בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, איך צריך להגיב על הבקשה. שהקדוש ברוך הוא נחרץ לחלוטין, ומשה זה טוב בעיניו. זאת אומרת, לא רק הסכמתי כי אין ברירה, אלא ויטב בעיניי, אבל לא בעיני המקום. לרש"י זה היה קשה מאוד. כל המציאות, כל הסיטואציה הזו היא מוזרה. לכן הוא הסביר את זה במשל. אם בעיני משה היה טוב, למה אמרה בתוך איכות? הרי זה מופיע בתוך ספר דברים, בפרשה של דברים, שבה הוא מספר להם כמה הם לא בסדר. אלה הדברים אשר דיבר משה בעבר הירדן, בחצירות, בתופל, בלבן, בזהב, חטא העגל, חטא המרגלים. הרי ויטב בעיניך. אז בעצם, אתה השם. מה אתה רוצה מהם? משל האדם שאומר לחברו, מכור לי חמורך זה. אמור להיות בסימן שאלה. הוא מבקש ממנו. אתה מוכר לי את החמור הזה? אמר לו הם. הוא ממשיך. מעוניין לקנות. הקונה ממשיך. נותנו עתלי לניסיון? אמר לו הם. עשה ומתן, מקובל. בהרים ובגבעות? אמר לו הם. והכל זה הרי ניסיונות לבדוק כמה החמור איכותי. בערים ובגבעות הוא גם כן יכול ללכת, אתה נותן לי אותו על אחריותך גם בערים ובגבעות, כן? כיוון שראה שאין מעכבו כלום, כיוון שראה שהוא משוכנע 100% בטיב הבחורה שלו, אמר הלוקח בליבו, בטוח הוא זה שלא אמצא בו מום. מיד אמר לו, צול מעותיך ואיני מנסהו. זה מבחר מוכר, יש א' ב' של אמון. מעטה? אף אני אומר משה, הודיתי לדבריכם שמה תחזרו בכם שתראו שאיני מעכב, ואתם לא חזרתם בכם. זה רש"י יפה מאוד, אבל זה נשמע קצת מצומצם. כי בעצם כל פרשת המרגלים היא אקסידנט והבנה מסחרית. כלומר, אני חשבתי שאני אומר לכם את זה כרמז, ואתם לא הבנתם. מובן מאוד רש"י. אז התפקיד של משה עכשיו להגיד להם, אתם לא מבינים כלום, לא רוצה שתעשו את זה, זה לא נכון. זה מסוכן, זה לא טוב, זה חוסר אמונה. הקדוש ברוך הוא אומר לכם על הרש, מה פתאום אתם עולים? וזה רש"י לא מתאר. ויטב בעיני הדבר ולא בעיני המקום, אז יש כאן תביעה קשה מאוד ממנהים. אתה היית צריך לכוון את העם להפסיק את זה. ניסית לכוון אותם ברמיזה של מסחר, זה לא עבד. תמשיך. למה אתה פטור מזה? אגב, חלק מן הפרשנים באמת רואים בדברים של משה בעיקר האשמה עצמית. הרבה יותר מהאשמת העם. הוא באמת אומר בסופה של אותה פרשה, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. והברבנה לפחות, הוא עושה מהפכה גדולה, שפעם אולי ניכנס אליה, וטוען שסיבת אי הכניסה של משה לארץ היא הטעות המנהיגותית שלו בחטא המרגלים ולא חטא מי מריבה. זה מחייב הבנה בפסוקים בפרשת מי מריבה. אברבנאל טוען שהטעות נמצאת פה. הוא היה צריך להמשיך לרחוץ עליו. אבל הדבר עד כאן משונה. למה הוא לא עושה את זה? ממה נובעת הטעות? אם הוא באמת עושה. כיוון שאני רוצה להגיע בעיקר להמשכם של הדברים, אני רק ברמיזה אעלה על הנקודה, ואתם תוכלו לראות אותה מיד תוך הפסוקים. אם נסתכל מה העם מבקש, ומה מספר המספר המקראי בקודש ובמדבר, נראה שגם כן יש הבדלים גדולים. בפרשת דברים מופיע שהעם אומר כך, ותקרבו אליי כולכם, קראנו מקודם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ומה יהיה תפקידם. יחפרו את הארץ וישיבו אותנו דבר בשני נושאים. את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. אלה שתי בקשות מאוד מאוד תנועות לעם שהולך לעשות עכשיו פעולה גדולה. להיכנס ארץ. רש"י אגב מסביר מיד מתחת לפסוקים שם בעמודה המרכזית את הדרך אשר נעלה בה, אין דרך שאין בה הקנימות. העם היה מאוד ריאל, ואנחנו רוצים פשוט למצוא את הדרך הנכונה. אין כאן שליחת אנשים כדי לראות אם לעלות או לא. זה לא כמו שליחת המרגלים של יהושע חרש לשיטים כדי לראות אם להיכנס מפה, אם לעלות, אם לא, אנחנו מקבלים על הרש, על הרש. אז אנחנו רוצים לדעת את הדרך, כי אין דרך שאין בה הקנימות. צריך לעשות מסע הכנה. ואת הערים אשר נבוא עליהן, רש"י מוציא, מילה אחת חשובה, ואת הערים אשר נבוא עליהם תחילה לכבוש. אנחנו רוצים לדעת איך מתחילים, איך נכנסים. אנחנו בכלל לא דנים אם להיכנס או לא. משה לעומת זאת ובמדבר, בפרשת שלח, נראה כמה הוא מרחיב את הדברים. וישלח אותה משה לתור את ארץ כנען, אני חוזר לעמודה הימנית, ויאמר עליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר וראיתם, והנה הדברים מתחילים. את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא, הרפה, המעט הוא, עם רב. וזה לא ביקשו העם בכלל. מה קורה פה? משהו מאוד משונה. משה מפתח דברים שכשהוא עצמו מתאר מה העם ביקש, הוא לא אומר שהעם ביקש אותם בכלל. ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה במחנינים ומבצרים, ומה הארץ השמינה היא עם רזה, יש בה עת עם עין, והתחזקתם ולקחתם ממנה. והימים ימי ביקורי הנביאים, איזה פיתוח של בקשה מצומצמת לחלוטין של העם. העם רק רצה לדעת איזו דרך נוחה, כי אין דרך שאין בה תמימות, ולאיזה ערים, לאילו ערים להיכנס תחילה. הפרשה נמשכת, ומה קרה בפרשת שלח כולנו יודעים בהמשך. המנגלים הולכים, הם חוזרים, וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל, וישיבו אותם דבר, איזה וישיבו וילכו כולם. 12 המרגלים, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראו מפרי הארץ, עשו כל מה שביקשו. ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. אמרו דברים טובים מאוד. אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, והכל נכון. הם לא אמרו כאן שום דבר לא נכון. אגב, כשמשה רבינו עצמו יתאר את הארץ הזאת, בפרשת עקב בדברים, הוא יתאר אותה בצבעים הרבה יותר קודרים. שמע ישראל, אתה עובר היום לרשת את הארץ. ערים בצורות, נפילים, בני ענק, בתיאורים דומים ושחורים הרבה יותר. הפרשנים, בעקבות הרמב"ן בעיקר, טוענים שהחטא של המרגלים היה מילה אחת. עצם. אפס כי עד העם. זה כבר פרשנות. זה לא מתבקשתם. אתם מודיעים, תעבירו דיווח. ויפה, זה פירוש יסודי, אבל בסופו של דבר, מה שהם אמרו היה א', שבח הארץ, וב', אמת. אמת מרה, אבל אמיתית. הם לא אומרים בשום מקום לא לעלות. הם לא אומרים בשום מקום שאי אפשר בינתיים. הם מסיימים את הנאום שלהם בתיאור עובדות אמיתי לחלוטין, שנפתח בצורה חיובית מאוד. הם לא הביאו מדגמים מהדברים השליליים, הם הביאו מדגמים רק מהדברים החיוביים. זבת חלב ודבש, וזה פריה. והערים, שאלת על הערים. אנחנו אגב לא ביקשנו לשאול לו על הארץ השמנה, אם רזה לו על העם, אתה ביקשת. אלה הנתונים. ויהס כלב את העם אל משה ויאמר הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. לב מכניס לכאן אווירה כזאת של הלא נעלה, אז והאנשים אשר אמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם. אגב, אם זה היה תקבולת למה שכלב אמר, הם היו אומרים לא נעלה. והם אפילו לא אומרים את זה. הם רק אומרים לא נוכל לעלות. זה קשה. ויוציאו דיבת הארץ אשר צרו אותה אל בני ישראל לאמור, וכאן מופיעים הדברים הקשים, ארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, כל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. והעסק מתחיל להיות קשה, וינקו העם בלילה ההוא, הדברים ידועים, ואז בפסוק האחרון, שלושת הפסוקים האחרונים, ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל חל עדת ישראל, משבר נורא, יהושע בן נון וחלב בן יפונה מן התרים את הארץ, קרעו בגדיהם, ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. בעצם את זה כבר אמרו המרגלים, כולם. אם נסכם עד כאן מה שנאמר על ידי המרגלים, ומה שנשאר לנו להבין עכשיו, וזו השאלה הקשה ביותר לעניות דעתי בפרשת המרגלים, זה למה בעצם את מה שעושה כלב אחרי המשבר לא יכל לעשות משה רבינו לפני כל המשבר? ומה בכלל כל הרעיון הזה לשלוח אנשים? ואם המצב היה הפוך, 10 אנשים היו חוזרים ואומרים שכדאי לעלות, ושניים אומרים שלא, זה כן טוב, בשביל מה להכניס מורך? בשביל מה להכניס דעה אחרת? הקדוש ברוך הוא אמר על הרש, לפני כל מצווה אנחנו שולחים מרגלים לבדוק את העסק. אבל כל הדברים הקשים האלה מתגמדים לעומת הקושי בסוף השחזור ההיסטורי של משה. ובוא נעמוד בהשוואה בין הדברים. סוף השחזור הוא קושי מוחלט. משה גומר את השחזור, אני חוזר לפסוקים שבהם עמדתי בספר דברים. אז כתוב, היטב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, זה ראינו. הנה הוא מסכם מה היה. ויתנו, על מי מדובר? על כל 12. ויעלו ההרה, ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה. ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. ואתם ולא אביתם לעלות. ומכאן ועד הסוף אין אפילו פעם אחת מילה אחת רעה על המרגלים של משה. סיכום היסטורי של פרשת המרגלים מובא על ידי משה, וזה דבר מבהיר. מה היה בפרשת שלח? הם הלכו, השיבו אותנו דבר, ואמרו טובה הארץ. זה הסוף. לא הוציאו דיבת הארץ רעה, לא אמרו ארץ אוכלת יושבי ההיא. כך מסכנים היסטוריה. זה מה שעשו המרגלים, ואיפה הבעיה נמצאת? אתם לא אביתם לעלות, ותרדנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו. הבעיה היא של העם. המרגלים אמרו טובה הארץ. שונה ביותר. וכל הפרשנים הרגישו בקושי הזה, ורשי, עם כל הניסיון לפשטנות, נדחק כאן לפרש פירוש שהוא כל כך קשה. רשי בסוף פסוק כ"ג אומר, ויאמרו טובה הארץ. מי הם שאמרו טובתה? יהושע וכלב. זה הפשט בפסוקים. הרי כתוב פה, ויפנו, ויעלו ההרה, וירגלו, וישיבו, גם זה יהושע וכלב. הרי זה רצף. ויאמרו טובה. למה הדוחק הזה? ובאמת הם אמרו טובה. וכל הבעיה שלנו היא שזו היסטוריה סלקטיבית מאוד. כי חוץ מטובה הארץ הם אמרו אחר כך שהיא ארץ אוכלת יושביה ושהיא יש דיבה ו... קושי הוא עטוב. כל העסק פה של משה הוא מוזר מאוד. כל התפקיד שלו מוזר מאוד. יש כאן תחושה כאילו הוא יכל למנוע את כל העסק. למנוע את חטא המרגלים, פירושו לשנות את ההיסטוריה. והמרגלים שהם תמיד אצלנו הגרועים מכולם, לא מוזכרים אצל משה אפילו במילה אחת רעה. רק העם שנרגן באוהליו אומר אחר כך, אחינו אימסו את לבבינו. אבל משה אין לו שום תלונה. פרשה משונה מאוד. נדמה לי, לעניות דעתי, שמוכרחים כאן להסתכל בהעמקה גדולה. ולראות כאן בפרשה הזאת באמת את המשבר של משה, ובאמת את הטעות של משה, אבל להבין גם אם היינו בו. לי נדמה, וישנם פרשנים שהולכים בכיוון הזה, שלפשוטו של מקרא צריך ללכת כאן אחרת לגמרי מרש"י. שמשה רבינו אומר, ויטב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, פשט המקרא הוא שויטב בעיני הדבר, זה היה בעיני טוב, ולא ניסיתי לעשות אתכם מסחר ולהסביר לכם, ובסוף אתם הייתם צריכים להגיד, אז אנחנו לוקחים את החמור בלי ניסיון, וכיוון שזה לא הצליח, אז אני בעצם מאשים אתכם. זה ודאי לא פסוקו של מקרא. ואם אינני טועה, המהלך כאן הוא פשוט, אבל הוא שייך לכל הדרך של המדבר. משה רבינו בא לעם ישראל ומודיע לו על רש. העם מגיע, פונה אל משה, ובפעם הראשונה יוזם יוזמה של ממש, לא תלונה. לא מים, לא בשר, לא זכרנו את הדגה, שום תלונה. יוזמה. בדרך כלל היוזמה נתפסת אצלנו כשלילית. ואני רוצה לטעון שמשה תפס אותה, ובצדק, כיוזמה חיובית לחלוטין. היוזמה היא היוזמה הבאה. אנחנו עם שמעולם לא התנסה בלהיות עם ריבוני. עם של עבדים שמרגע שיצא למדבר מנוהל על ידי מערכת ניסים פיים. עמוד אש, עמוד ענן, משכן, נוסע הארון, נח, ים נקרא. דור המדבר מבין שכניסה לארץ היא מעבר מנטלי מעולם לעולם. הלחם שהוא רגיל לקבל מן השמיים, שלא הוא קורא מן, עתיד להתהפך בלחם שהוא יצטרך להוציא מן הארץ. ואת המים שהוא רגיל לשתות מן הבאר הניסית במדבר, הוא עתיד להוציא למטר השמיים כשתי מים. וכשהוא ייכנס לארץ הוא יקבל את הפקודה כי תבואו אל הארץ ומצאתם וערלתם. העם יודע את הקושי. הרמב"ם משתמש פעם בביטוי שנס הרבה יותר גדול מקריאת ים סוף. היה הנס אילו היה יכול דור של עבדים להיכנס ישר להיות דור של בני חורין בארץ ישראל. שזהו ההסבר רטרואקטיבית בדיעבד לפסיכולוגיה שדור המדבר היה צריך למות במדבר, להיוולד דור חדש ולהיכנס לארץ. דור מצרים, דור העבדים, לא מתאים להיכנס. העם פונה אל משה ואומר לו, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו לא שואלים שום שאלה, אנחנו לא רוצים לדעת אם הארץ שמנה או רזה, ולא רוצים לדעת אם יש ענקים, רוצים פשוט לעשות פעם אחת משהו מיוזמתנו. הולכים לעלות לארץ, הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס, להיכנס. רוצים להיות ריאליים, לדעת איך עושים את זה בצורה הטובה ביותר. אנחנו יודעים שכשנכנסים ומקימים מדינה, עם כל האמונה הגדולה, עם כל החזון, עם כל המעוף, צריכים לדעת קצת דמוגרפיה, קצת טקטיקה, קצת אסטרטגיה. אין דרך שאין בה תמימות, אילו ערים ניכנס תחילה, זה כל הבקשה שלנו. ויטב בעיני הדבר כפשוטו פלאי פלאות. מה יכולה להיות הצלחה גדולה יותר של מנהיג שמוביל עם שחמושים עולים מתוך מצרים, מוליך אותו במדבר הניסי, והנה הוא אומר, אני הולך להיכנס לארץ ואני רוצה להתכונן, להתכונן מנטלי. הראיה, מי שחושב ששולחים משלחת מודיעינית בצורה שבה שלח משה, תגלה שזה עצוב מאוד. משלחת מודיעינית לא מוצאים 12 אנשים, הזקנים שבדור, נשיאים, ומודיעים לכל אחד מה השם שלו, ועושים בחירות לפי חלק מהפרשנים לפני כן, מי יבחר. כך מוצאים הכל חוץ ממשלחת של מודיעין לרגל. כשיהושע מוציא מרגלים, הוא מוציא אותם 2, חרש, עד היום אף אחד לא יודע את השם. מהדלפות מודיעיניות חז"ל גילו לנו שזה כנראה פנחס וכלב, אבל אין ראיה, לא כתוב כלום. הולכים לבית רחב, אישה זונה, עולים לגג, מרגלים לא הולכים 12 נשיאים והולכים עם מות הנביא. כך עושים כדי להראות משהו אחר לגמרי. ולכן לא כתוב כאן בשום מקום שהם הלכו לרגל בספר במדבר בפרשת שלח, רק בדברים. הם לא הולכים לרגל, הם הולכים לטור כמו צייר. הרעיון הוא פשוט, הם הולכים בתור 12 נציגי שבטים לתת תחושה טובה לפני שנכנסים. אגב, בעיקר, ולכן נשיא שבט לוי לא נמצא, אחרת אין הסבר למה הוא לא נמצא. בעיקר לבדוק את עניין הנחלות. זה לא מעניין את שבט לוי, לכן נשיא שבט לוי לא נמצא שם, אין להם נחלה. אני השם נחלתם. לכן נשיא שבט לוי לא נמצא, הם הולכים פשוט לראות דברים ראשונים, לתת עידוד, דרך שאין בה הקנימות, והם יוצאים. משה רבינו ראה את הבקשה כדבר טוב, כי הוא ראה כאן את הגבול שאנחנו, בני דור של תקומה, יכולים להבין אותו כל כך טוב. את החוט הדק שבו אנשי גלות מבינים שצריכים להיכנס למנטליות אמונית של אמונה של ארץ. הם הולכים והם מבינים שצריכים לעבוד גם עם הידיים, והם מבינים שלא כל יום ימתין המן מתחת לאף ליד האוהל. והם שולחים, לא מרגלים לטור עם הקדוש ברוך הוא צודק, חס וחלילה, לא ככה עושים את זה. אלא לקבל קודם כל חיזוק ראשוני. הם שולחים את האיש הכי נאמן מהשבט, כדי שיהיה א' בשל חנוכת מחלות. אחרי זה ניכנס לארץ, ודאי המצב יהיה יותר קל. סיכום משותף, מסמך משותף ראשון בין השבטים. ולכן בעיני משה זה טוב מאוד. הם מתחילים ללכת, הם חוזרים, ובאמת כל מה שהם אמרו, היה טובה הארץ. ולא צריך להידחק ולומר מי הם שאמרו טובתה, יהושע וכלב. כולם אמרו טובה הארץ, שם עוד לא הייתה בעיה. הם הוסיפו שהארץ קשה, אוכלת יושביה, היא טובה, יש לה פרי טוב, אבל קשה עכשיו, יש נפילים, יש מצב קשה. משה רבינו לא חשב שיש עם זה בעיה. והנה הטעות הגדולה שלו. כי משה רבינו היה משוכנע, וכאן העיקר, שיוצא כאן עכשיו עם של מאמינים ומבקש שלתוך האמונה תיכנס קצת ריאליה. באו המרגלים ואמרו, יש גם בעיות דמוגרפיות. פתאום העם כבר לא מאמין ומושפע רק מהקשיים. אם יש בעיות דמוגרפיות אז אין סיכוי. אם יש בעיות טכניות, אסטרטגיות, ביטחוניות, אז אין סיכוי. פתאום העם מאבד את האמונה, והריאליה שלו הופכת להיות הרבה יותר חזקה. לוקחים 12 אנשים, וחז"ל שואלים במדרש את השאלה הכי קשה שיש כאן בכל הפרשות. משה רבינו, אתה בורר 12 מנהיגי ישראל. לא הכרת אותם. יוצאים אנשים ראשי בני ישראל וחוזרים בצורה כזאת? ואומר המדרש תשובה נוראית, אני מצטט אותה בחצי משפט: אלא שכשנתבררו, שנבררו, נתבררו צדיקים, ומי שנתנסו בארץ נעשו רשעים. משפט מחריב. ארץ ישראל היא מבחן באמונה. קשה מאוד. אני חשבתי, טוען משה, שאתם מאמינים גדולים, שרוצים גם לדעת את התוכנית, את הקווים, את הפלוסים והמינוסים. מסתבר שאתם דמוגרפים פרקטיקנים קטנים, שמחסים את הפרקטיקה שלכם בכאילו אמונה. ואז הוא אומר להם את המשפט הנורא בהמשך ספר דברים. אני מדלג שם כמה פסוקים. הוא פונה אליהם ואומר להם מיד בפסוק שהיינו, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו בעליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. ואתם לא זוכרים, ואומר עליכם לא תארצון ולא תראון, השם אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר ראית, אתם ראיתם, אתם ראיתם את כל האמונה הזאת. אשר נשאך השם אלוהיך כאשר יישא האומן, אשר יישא איש את בנו. בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. ואז העיקר. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. אז אפשר להסביר, בדבר הזה אינכם מאמינים. אתם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יביא אתכם לארץ. אבל אפשר להסביר כפי שחלק גדול מן הפרשנים מסביר. בדבר הזה התגלה לי שבעצם אתם חסרי אמונה. ובדבר הזה, זה המבחן שבו בודקים אמונה. אין מבחן יותר גדול לאמונה מכשעם צריך להעביר את כל הרעיונות הגדולים שלו מעמוד ענן ועמוד אש וענני כבוד ומים ומן למעדר ומלחמה. וכשהוא צריך להעביר את זה לקרקע, אז עומדת השאלה הפשוטה. אם השורה האחרונה היא, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, או שהשורה האחרונה היא, אמר, אמר, אבל ריאלית זה לא ייתכן. אמונה של עם מתבררת בשאלה האם הוא מבין שהריאליה של עם ישראל בארץ ישראל היא ריאליה מסוג אחר, מפלנטה אחרת. שיצטרך משה רבינו לצייר מה הבעיה האמיתית שהייתה בחטא המרגלים, במקור השלישי בעמודה המרכזית, הוא יתאר אותו כך, ובתבעירה ובמסע ובקברות התאווה, ומיד נגיע לדברים האלה כי הם העיקר למרות שהם בסוף, מקציפים הייתם עם השם. ובשלוח השם, אז מה היה בכל אלה? נקראתם מקציפים. ובשלוח השם אתכם יקדש ברנע, ואמור עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם. אגב שוב, הוא לא מדבר על המרגלים. המרגלים הם תוצאה של אווירה בעם. המרגלים הם לא יצירה עצמאית. זה לא אין מנהיגות. זה עם שלא ראוי למנהיגות, לכן היא לא קיימת, כי אתם יצרתם את זה, כי לא אביתם לעלות. ואיך הוא מסיים? ותמרו את פי השם אלוקיכם ולא האמנתם לו. כשדוד המלך יבוא במזמור קוף וב באריכות ויתאר את ההיסטוריה, ויתאר את כל מה שקרה בעם ישראל, מי אדם אברהם ואחרי זה יציאת מצרים, ויגיע לחטא המרגלים, הוא יאמר את חטא המרגלים בפסוק אחד, ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדבר. כשרואים מעיסה בארץ חמדה, צריכים להבין שהמקור הוא חוסר אמונה. וזה חטא המרגלים. אם המרגלים היו אומרים טובה הארץ, והיו אומרים גם עם האפס כי, שהעם עז והערים גדולות, אבל העם היה מאמין בן מאמין באמת, העם היה אומר שהוא הולך קדימה. כי הים שנחשון בן עמינדב קפץ אליו, היה ודאי הרבה יותר מפחיד מהנפילים בני הענק שנמצאים בארץ. וזה הבירור של חטא המרגלים באמת. החטא של משה מה היה? חוסר זיהוי של מנהיג. מהי הבעיה השורשית? יצאת מנקודת הנחה נאיבי, שהיא אגב הבעיה של משה כל הדרך, שהוא רואה את הדברים גבוה מאוד, והוא מאמין בכוחו הגדול של העם. ולא הבנת שכשיש רדידות באמונה, צריכים להיזהר מיותר מדי ריאליה. לא שאני נגד ריאליה, אומר הקדוש ברוך הוא. אין מה לעשות בארץ ישראל בלי שאלות דמוגרפיות וריאליות. אבל מי שאין לו אלא שאלות דמוגרפיות וריאליות, גם הוא אין לו מה לעשות בארץ ישראל. וזה התברר בפרשת המרגלים. וימאסו בארץ חמדה. למרות שהם אמרו שהיא טובה מאוד. שטויות. היא טובה ויש לה פירות ואוהבים את הארץ ומטיילים בה, אבל כשלא מאמינים, מואסים אותה. זה בירור קשה. ונדמה לי שאחרי שמבינים אותו, אפשר להיכנס לפרשה שלנו, פרשת בעלותה. רק עכשיו, מתוך ההקדמה הקצרה הזאת, אני מבקש להיכנס לפרשה קצרה בתוך הפרשה שלנו, שאני רק מתוך הדברים האלה מקווה שאיכשהו אפשרי לי לפחות להבין אותה. כמעט לקראת סיום עשרת הפרקים הראשונים במדבר, יש את הפרשה האחרונה שבה פונה משה ליתרו, הוא מציע לו לבוא איתם לארץ. יתרו נקרא שם בשם חובב, והוא פונה אליו במשך של המקורות, ויאמר משה לחובב ולרעואל המדייני חותן משה, נופעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. אגב, לא זאת ההזדמנות, אולי בהזדמנות אחרת, למה אי אפשר להגיד פעם אחת בתורה בפשטות, אנחנו הולכים לארץ ישראל. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. זה בכל מקום. גור בארץ הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא. שכון בארץ אשר אומר אליך. תמיד בסרבול כזה. שכבר קוראים לארץ ישראל פעם בשם, זה תמיד ארץ כנען. זה אבל נושא שלם שכדאי פעם לעשות לו. אין. זה יהיה אחר כך. אבל הוא פונה ואומר לו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. זה נאמר בשנה השנית, בחודש השני, לצאתם את ארץ מצרים. אנחנו יודעים שהנוסעים אנחנו, זה לא היה נסיעה כל כך מהירה, זה לקח עוד 38 שנה. וכיוון שהנסיעה התארכה, אומר מיד רש"י, נוסעים אנחנו אל המקום, אגב מעניין, אנחנו נוסעים, אתה לך איתנו. אנחנו נוסעים, אתה תלך. נקודה מעניינת, גם אותה צריך להבין, גם אליה לא ניכנס עכשיו. אני חושב שהכל מתחבר בסוף, לא יודע אם נוסעים. לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. נוסעים אנחנו אל המקום, מאיר מיד רש"י, מיד. זה הנושאים. עד שלושה ימים אנו נכנסים לארץ. וזה מיד הפסוקים הבאים, וילכו במדבר דרך שלושת ימים. מיד מיד. שבמסע זה הראשון נסעו על מנת להיכנס לארץ ישראל. אלא שחטאו במתאוננים. עכשיו עוד מעט נגלה את חטא המתאוננים. ומתנימה, עכשיו שאלה אחרת, שיתף משה עצמו עמהם. נוסעים אנחנו, הרי אתה לא זוכה להיכנס, שעדיין לא נגזרה גזרה עליו, וכסבור שהוא נכנס. עוד לא היה מי מריבה, הוא סבור שהוא נכנס. אז אם כן, המגמה היא, נכנסים מיד לאב. ויאמר אליו, ממשיך בפסוקים, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר אל נא תעזוב אותנו, כי על כן, ואגב שוב, ארץ ישראל לא נקראת בשום מקום בתורה המולדת שלנו, כי היא לא. צריך לזכור את זה. היא המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. היא לא מולדת. היא לא הייתה מעולם. היא מולדת של אנשים אחרים לגמרי. אנחנו הגענו הנה כי לכאן אמר השם שנגיע ואותו אתן לכם. כך לפחות הסיפור בתורה. ויתרו אומר, לי יש מולדת אחרת. ויאמר אל נא תעזוב אותנו כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב אשר עמנו והיטבנו לך. ויצאו מהר השם דרך שלושת ימים, כאן העיקר, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. אגב, לא כתוב כאן ויצאו שלושת ימים, אלא דרך שלושת ימים. מהלך של שלושה ימים, מיד נראה שזה לא אותו דבר. וענן השם עליהם יומם בנוסעם מן המחנה. הם נוסעים, מסע ראשון, שהמגמה שלו היא מה? כניסה לארץ ישראל. אז פתאום מופיעים שני פסוקים שאין להם שום קשר לאזור. ויהי בנסוע הארון. ויאמר משה, הרי זה לא מתאר משהו שהיה רק עכשיו. כל המהלך במדבר, הארון היה במרכז, ותמיד בנסוע הארון אמר משה, קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, ותמיד בנוחו הוא אמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. וכולם שואלים, מה זה מחפש פה? והנונים האלה משני הצדדים מרמזים על זה, ועוד מעט נראה את זה. ואז מופיעה התלונה הבאה. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. וישמע השם ויחרפו ותבער במש השם ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל השם ותשקע האש. ויקרא השם, העם, השם המקום ההוא תבערה כי בערה במש השם. חטא המתאוננים. ואז מופיע חטא נוסף. והאספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר, והעסק נמשך עד קברות התאווה. יש כאן הרבה שאלות. הזמן הוא קצר מאוד. השאלה הידועה הראשונה היא, מה החטא במתאוננים? מה המסע? על מה הם התאוננו? מה התלונה? על מה? ומה החטא הגדול בזה שהם התאוננו? הם מתלוננים על מים, והקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם. הם מתלוננים בעוד מקומות. למה כאן הכעס הוא כל כך גדול? ועל מה בכלל התלונה? רש"י טוען שהתלונה היא על הדרך שהולכים. הולכים דרך שלושת ימים במדבר, רצים כדי להיכנס לארץ ישראל. רש"י טוען שלא רק שהלכו שלושה ימים, אלא הלכו ביום אחד דרך של שלושה ימים כדי להגיע מהר לארץ, והתלוננו שהדרך קשה, התלוננו שהדרך מעייפת. ואם זה נכון, מה החטא כל כך גדול? זה באמת מעייף. נגיע בנפשנו 60 ריבו אנשים, נשים וטף, רצים דרך שלושת ימים במדבר במהירות של פי שלוש, גם אם זה בשביל ארץ ישראל, זה סביר שיש התלוננות. והם לא התלוננו כל כך, הם היו כן מתלוננים. מיד נחזור לרש"י הזה. אבל לפני כן רש"י אומר, ויהי בנסוע הארון, עשה לו סימניות מלפניו ומלאחריו. נוני. למה? לומר שאין זה מקומו. ולמה נכתב כאן, איפה מקומו באמת? בדגלים. ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, דגל מחנה דן, דגל מחנה ראובן. שם היה צריך להיות, ויהי בנסוע הארון, איפה זה תודה? ולמה נכתב כאן? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. כי בעית בכל כתבי הקודש. המקור של רש"י נמצא כאן מתחת לרש"י. כאן כתוב רבי שמעון בן גמליאל אומר, עתידה פרשה זו שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. היא צריכה לחזור למקום בכלל כל הפרשה. ולמה כתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. פורענות שנייה מהי היא? יש כאן שתי פורענויות. לא רצו שתהיה אחת אחרי השנייה, ולכן עשו הפסקה. הפורענות השנייה מהי? ויהי העם כמתאוננים. הפורענות הראשונה מהי? ויסעו מהר השם. ואמר רבי חמא בר חנינא שסרו מאחרי השם. אם כן, הפורענות הראשונה, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. ובאמת, ויהי העם כמתאוננים, אני יודע מה הפורענות. הפורענות היא שחטפו שם אונס והמקום נקרא תבערה, והם חטאו במשהו שאני עוד לא מבין בדיוק מהו. אבל מה הם עשו בויצאו מהר השם? ומה הם נענשו? רש"י מסביר שם בגמרא בשבת, רש"י מתחת לגמרא, ויצאו מאחרי השם, בתוך שלושת הימים למסעם התאבו האספסוף תאווה. ומה הייתה התאווה? להתרעם על הבשר כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. כאן אנחנו כבר כמעט בסוף, אבל אני חייב טיפת הבנה. רש"י מוזר מאוד. אנחנו זוכרים את הפרשה. בפרשה יש את ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, הפסקה של ויהי בנסוע, שלושה פסוקים ויהי העם כמתאוננים, ואחר כך המון פסוקים על האספסוף שמתאווה בשר. אומר רש"י, בשלושת הימים ההם, מה שהם עשו, שלושה ימים או יום אחד, מה שהם עשו זה להתאבות לבשר. ולפי רש"י הפירוש של והאספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, שמופיע אחרי חטא המתאוננים, זה לא שזה קרה אחרי חטא המתאוננים, אלא זה אין מוקדם ומאוחר. מופיע בעצם חטא המתאוננים, אבל הוא היה החטא השני. החטא הראשון היה שהם התאבו תאווה. ואז כאילו כתוב בפסוקים שמקודם קראנו, כשנשאו היה חטא נורא. מה הוא? נספר לכם בהמשך. ויהי העם כמתאוננים על עצם זה שהדרך קשה וצורך הדרך. ועכשיו מגיעים לפרוע את ההבטחה ואומרים, אתם זוכרים שסיפרנו לכם שכשנשאו הם היו לא בסדר? ומה הם היו לא בסדר? הם התאבו תאווה. זה הסדר לפי רש"י. וזה מאוד מוזר. ומקוצר הזמן, הרמב"ן כאן מעריך, מצטט את רש"י, עושה את החשבון הזה, ואומר שהוא בכלל לא מבין, יש שם הדגשה, אני באמצע הציטוט מהרמב"ן, אני עולה 4 שורות מההדגשה למעלה, והוא אומר, או 5 שורות, והוא אומר שם כך, ואילו דברי תימא, אחרי שהוא מצטט את רש"י, שאני ציטטתי מקודם, שהרי פורענות ויהי העם כמתאוננים כתובה ראשונה, ושל תאווה של הבשר שנייה, ושתיהן סמוכות. והרמב"ן אגב מבליע שאלה, למה שם לא הפרידו? והוא אומר, אני לא מבין בכלל מה הוא עושה פה, אולי סבר הרב, וכנראה זה מה שהוא מתכוון, שנכתבו שלא כסדרן, רמז על הראשונה באומרו מהר השם, כי שמה מעט נוסעם חשבו לעשות כן. כלומר, לפי רש"י, כל הפרשה מדברת על תקופת הנסיעה הקצרה הזאת, ההליכה במדבר לכיוון הארץ. ובהליכה לכיוון הארץ התרחשו שני אירועים נוראים. הראשון הוא שהם התאבו לבשר, והשני שהם התאוננו על צורך הדרך. והפסיק וכתב את השנייה ואחר כך חזר לראשונה. ועכשיו רמב"ן לפעמים מתקיף, אבן עזרא, גם רש"י לפעמים, השפה כזו זה דבר נדיר אצל הרמב"ן הרש"י. ואין בזה טעם או ריח. לא מבין מה רש"י עושה. שילמה כל הסיבוך הזה. אתה רוצה להגיד שהמתאוננים זה בעצם הדבר השני. בפרשה שלמה שמופיעה מפסוק ד' עד פסוק ל' שם באיזשהו מקום בקברות התאווה זה היה ראשון. אז שילמה כל ההיפוך הזה. מה עשית פה? ואין בזה טעם או ריח בגרסה אחרת לרמב"ן, אבל זה כנראה המדויק, ושל הרשב"ל, בגרסה אחרת מופיעה אותו דבר, רק יותר חריף, ואין בזה לא טעם ולא ריח, אבל כך מופיע בדפוסים הרגילים. הרמב"ן כועס מאוד כאן על רש"י, ובאמת צריך להבין מה רש"י רוצה. הרמב"ן אגב מסביר, והזמן קצר, שויצאו מהר השם, זה כתינוק הבורח מבית הספר, והר השם הכוונה, אמרו להם יהיו הרבה משרות, הם אמרו לא רוצים, התחילו לברוח. ואני, בזמן קצר מאוד, בזכות ההקדמה, רוצה לנסות אולי לעלות על הטעם ועל הריח הרב מאוד במה שרש"י עושה. רש"י מוסיף אחר כך, כמתאוננים, אין מתאוננים אלא לשון עלילה וכו'. רע באוזני השם, מה היה רע? אני עובר לדיבור המתחיל הבא. כמתאוננות טוענה שהיא רעה באוזני השם. אני מבקש כאן לטעון טענה, תמיד מדברים על ויהי העם כמתאוננים ומסבירים שהם בעצם לא התאוננו אלא כמתאוננים וזאת הבעיה שהם כאילו מתאוננים ולדעתי שוכחים את רש"י. רש"י אומר פשט, הרשב"ם אגב הולך כמוהו והפשטנים הולכים כמוהו. הייתה טוענה ספציפית והטוענה הזאת היא טוענה רעה באוזני השם, לא בשר לא מים אלא טוענה אחרת מהי, שמתכוונים שתבוא באוזניו ויקנית. טוענה זה דבר נורא, רע באוזני השם, רוצים כאילו שזה יבוא לאוזני השם, זה האנשה כזאת, זה מרגיז, זה מקנית. בשר לא כל כך מרגיז, מים לא, על הכל אפשר להתגבר, אבל זה מקנית, זה מעצבן. איזו מין טוענה זאת? אמרו, אוי לנו כמה ליבטנו בדרך הזה, 3 ימים שלא נחנו מעינוי הדרך. לכאורה זה רק טוענה על מה? על זה שהדרך קשה. רש"י ממשיך. ויחר פה, למה חרה פה של השם? אני הייתי מתכוון לטובתכם, שתיכנסו לארץ מיד. אז על מה הטוענה? שבדרך לארץ, כשקצת קשה, אתם מתלוננים. והתלונה והאווירה עושה אש. והאש פוגעת, אומרים הפסוקים, בקצה המחנה. ומי הוא קצה המחנה, אומר רש"י, שתי אפשרויות. או במוקצים שבהם, או רבי שמעון בן מנסיה אומר, בקטינים שבהם ובגדולים. פת אמת, שאני כבר לא אראה אותו מבפנים מקוצר הזמן, שואל כאן שאלה פשוטה מאוד. אם באמת אתה רצית שיכנסו מיד, למה היית צריך לסבך אותם? שיום אחד ילכו כל כך חזק, שירוצו, אפשר לעשות את זה על כנפי נשרים. אומר השפת אמת, זאת בדיוק הייתה הטענה של הקדוש ברוך הוא. הם היו מוכנים להיכנס לארץ. אבל הם התעוננו שהדרך קשה. אז מה? נדמה לי שההסבר הוא ההסבר הבא. עם ישראל עומד להיכנס לארץ. על פי מה שקראנו ברש"י מקודם בויהי בנסוע הארון, הסיבה שהם ממשיכים להסתובב במדבר היא מפני חטא המתעוננים. רש"י הקדים את חטא האספסוף והתאווה לחטא המתעוננים מסיבה פשוטה. רש"י עמד ושאל את עצמו שאלה. עם שואף כל ימיו להיכנס לארץ ישראל. למה כשקצת קשה הוא לא יכול להיכנס עם חיוך? למה הוא פתאום נופל? למה הוא יורד? למה הוא מקנית ונכנס באוזני השם ההקנתה ואומר כמה ליבטנו בדרך, איזו מין דרך קשה זו? אם הוא באמת כל כך אוהב את הארץ, למה הוא לא מצליח להתעלם רגע מהקושי הזה עכשיו? למה הוא לא מצליח להתעלות? ורש"י טוען, התשובה היא, כי עוד לפני כן הוא מתאווה תאווה. הוא את הרוחניות שלו איבד, ועם בלי רוחניות לא נכנס לארץ ישראל כמו שצריך. הוא עושה סדר כאן רש"י, וזאת מהפכה פרשנית אדירה. ההתעוננות הייתה על הקושי של הדרך. ההתעוננות הרגיזה את הקדוש ברוך הוא כי הוא לא הבין איך עם נכנס לארץ ומקטר על זה. אבל כשמנסים לבדוק ממה זה נבע, באה התשובה. התשובה היא שלפני כן הם נסעו מהר השם והתאבו תאווה וביקשו בשר. ועזבו את הרוחניות. כשהאמונה נפלה, אז גם החשק הלאומי הפשוט היה הרבה פחות חזק. יש טעם ויש ריח, זה המון טעם והמון ריח, וזה מה שרש"י. רש"י רוצה להסביר לרמב"ן שכשעוסקים באמונה בארץ ישראל זה הולך בסדר הפוך. קודם כל מתמלאים באמונה, ואז אפשר גם להחזיק בארץ הזאת מתוך האמונה הזאת. אם אתה רואה התעוננויות, אם אתה רואה תחושה של נפילות, אם אתה רואה תחושה של כובד, אם אתה רואה חוסר כוח, אל תחפש את זה בשום דבר טכני, דמוגרפי, ביטחוני, פוליטי, מדיני. תחפש את זה באיזושהי בעיה ברוח. והאספסוף אשר בקרבו כבר מזמן התאבו תאווה. מתי זה מזמן? לפני שעתיים בהליכה. עכשיו הם כבר התעוננו. ולא כי קשה יותר, ולא כי קשה פחות. יכולת החזקה של מעמד בארץ ישראל היא לא פונקציה של מציאות אובייקטיבית. יש זמנים, ואולי לא היו יותר ממה שיש היום, שוודאי היו זמנים שהיה בהם קשה הרבה יותר. אבל יכולת העמידה הייתה הרבה יותר פשוטה. כי הנגזרת ליכולת העמידה היא לא שום עוצמה חיצונית, אלא איזושהי עוצמה פנימית. את הרעיון האדיר הזה רוצה לעשות לנו רש"י, שהוא פשוט הופך את הסדר ואומר לנו שויהי בנסוע בא להפריד בין התאבות האהבה לבין אחר כך כמה קשה הדרך. והקדוש ברוך הוא יפנה אל יצחק ויגיד לו לגור בארץ. הוא לא יגיד לו שכון בארץ ישראל ולא בארץ ציון וירושלים, ולא יגיד לו אף שיר. הוא יאמר לו דבר אחד: שכון בארץ אשר אומר אליך. אתה שואל אותי איך אפשר לעשות שכונה בנגב בבצורת? תאמין שתאמין לי. אתה אומר שזה לא ריאלי? לא אמרתי שזה ריאלי. זאת הריאליה פה. בטח בה השם ועשה טוב. כך אומר דוד המלך. שכון ארץ וראה אמונה. רב נחמן מברסלב היה אומר, בטח בה השם ועשה טוב. זה דבר אחד. ביטחון הוא הרבה פעמים דבר שקשה, צריך לעשות כדי להמשיך להיות עם ביטחון. כשרוצים אמונה זה דרך שכון ארץ. ואם רואים שהשכון ארץ קשה, צריך לבדוק מה קורה עם הראה אמונה. רק כשהראה אמונה מסודר, השכון ארץ מסודר. וסדר הדברים הוא הסדר החינוכי, הפדגוגי, חשוב כל כך לבדיקה, כדי שלא נבוא חלילה לטעות ולעסוק באלף בעיות שהן בכלל לא הבעיה, אלא שנדע להתמקד בבעיה שאותה הגדיר משה בפרשת דברים, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקים. תיקון חטא המרגלים הוא שכון ארץ, אבל ביחד עם וראה אמונה. ערב טוב.